דף עם בית עמוד א' במשנה אומרת המשנה בהמה המקשה לילד והוציאו בר את ידו וחתכה ואחר כך שחט את אמו הבשר טהור על אף שאנחנו דנים את אותו יד, את אותו איבר שיוצא מגוף האם, כאיבר מן החי, וכבר אמרנו שאיבר מן החי מטמא כנבלה, אבל מכיוון שכרגע האם חיה, אז כל זמן שהאם חיה, אז מבחינתנו בהמה, בזמן שהיא חיה, לא מקבלת טומאה. לא משנה, אותו דבר. ולכן אומרת המשנה שאותה בהמה המקשה לילד והוציאו בר את ידו וחתכה ואחר כך שחט את אמו הבשר טהור כי הרי קודם הוא סילק את היד ובזמן שהוא סילק את ידו, הרי הבהמה הייתה חיה, לא מקבלת טומאה. אחרי זה הוא שחט את האם, ומדגיש תוספות דיבור המתחיל, הוציא עובר את ידו וחתכה, ואחר כך שחט את אמו הבשר טהור, דעובר שבפנים אפילו מת חשיב כחי. דעקמהן אלי שחיטת אמו להתירו אף באכילה. זאת אומרת, אפילו אם העובר הזה היה מת, שחיטת האם עתירה. וזה מה שלמדנו, וכל בהמה בבהמה אותה תאכל. מאידך אומרת המשנה, מה קורה אם שחט את אמו ואחר כך חתכה לאותה יד? הבשר מגע נבלה, דברי רבי מאיר. אומר רבי מאיר, מכיוון שאותו איבר שבחוץ נשאר מבחינתנו איבר מן החי, ויש עליו דין שמתמא כנבלה, לכן אנחנו באים ואומרים שיש פה מגע נבלה, אז עכשיו נוגע פה בבשר נבלה, ומכיוון שעל ידי השחיטה הוכשר הבשר על ידי הדם לקבל טומאה, אז עכשיו העובר והאם טמאים. רש"י רק מדגיש, בדיבור המתחיל הבשר מגע נבלה, בשר העובר מגע עבר מן החי, שהוא מטמא כנבלה, וזה כבר הזכרנו את הגמרא בקוף כפתת. הנה מי, אם עובר מת, נבלה גמורה הזה. למה? מאחר שלא תיארתו, שחיטת אמו, אז האיבר הוא ממש נבלה. אמנם בהגאות ציונים בעוד ג' תלוי במחלוקת בהמשך, אבל לנו זה ברור. באים חכמים ואומרים, מגת רפה שחוטה, חולקים חכמים ואומרים לו, השחיטה הועילה, שהאיבר יחשב לנו עכשיו כמו טריפה, ואז יש פה מגע של טריפה בבשר. הגמרא תברר מה זה מגע טריפה, טריפה הרי זה לא דבר טמא. הגמרא תגיד שמדי רבנן בקודשים טריפה מטמא. ועכשיו מבאר את המשנה מה היה הדין ודברים בין רב מאיר לחכמים. אנחנו מתמקדים על החלק השני של המשנה. אנחנו עוסקים כרגע בחלק הזה, שחט את אמו ואחר כך חתך לאותו איבר שמחוץ, רק יש מחלוקת בין רבי לחכמים האם עכשיו ההגדרה זה מגע נבלה או מגע טריפה. מבארים חכמים את דבריהם, מה מצינו בטריפה? ששחיטתה מטהרתה, אף שחיטת בהמה תטהר את האיבר. באים חכמים וטוענים לרב מאיר, למה אנחנו סבורים שאין כאן מגע נבלה אלא זה בהגדרה רק מגע טריפה? כי כמו שמצינו בטריפה שהיא אפורה באכילה, אבל השחיטה מטהרת אותה מטומאת נבלה, יש על זה דין של טריפה, היא לא מטמאה כנבלה. אף שחיטת בהמה שאומנם האיבר עצמו לא נאכל, כי האהובה האיבר הזה הוציא את ידו, זה לא החלק של הבן פקוע. והפסוק אומר, וכל בהמה בבהמה אותה תאכלו. החלק שבחוץ לא נאכל, אבל השחיטה הועילה לטהר אותו מידי טומאת נבלה. עולה להם בחזרה, אמר להם רב מאיר, לא, אין דמיון ואין ללמוד ממה שאתם מביאים מטריפה לאותו עבר שנמצא מבחוץ. אם תהרה שחיטה טריפה אותה דבר שבגופה, תתאר את האיבר דבר שאינו גופה. אומר להם רב מאיר, זה לא דומה. בטריפה השחיטה מתארת אותה עצמה, הרי הוא שוחט את הבהמה ומתברר לצורך העניין שהיא טריפה, אז יש פה פעולה בגופה, אז הועילה השחיטה בגופה להוציא אותה מדי טומאת נבלה. זה לא מתיר באכילה, אבל זה מתאר מטומאת נבלה. כאן לגבי העובר, העובר עכשיו יש לו עבר חיצוני, זה לא דבר שבגופה, זה לא בבהמה, זה דבר מחוץ לבהמה. דבר שנמצא מחוץ לבהמה, מי אומר שזה יכול לבוא ולטהר השחיטה? ולכן אני סבור שיש לזה דין של נבלה.
למה לא הולכים אחרי הרוב שהיה לי כאילו נכנס פנימה?
מה זה קשור? זה תחילת הפרק, זה כבר ביארנו שהאיבר הזה לא ניתר בשחיטת האם, הבאנו פסוק. בא עכשיו המשנה ומבררת הליבה דקולה אלמה. ומניין לטריפה ששחיטה מתארתה? הרי ככה התחלנו, מה מצינו בטריפה ששחיטה מתארתה? רב מאיר לא חולק על זה. המאיר בא ואומר, זה לא דומה, אבל רב מאיר מסכים לעיקרון ששחיטה מתארת מדי טריפה. ומניין לטריפה ששחיטה מתארתה? ומסבירה המשנה את עצמה, כי מן הדין הייתי אומר שבאמת זה לא מתאר, והראיה, בהמה טמאה אסורה באכילה, אף טריפה אסורה באכילה. מה בהמה טמאה אין שחיטתה מטהרתה, אף טריפה לא תטהרנה שחיטתה. שואלת המשנה, היגיון היה בא ואומר שבאמת שחיטה לא מטהרת טריפה מדי נבלה, כמו בבהמה טמאה. הרי טריפה ובהמה טמאה שניהם שווים בזה שהם אסורים באכילה, כמו שבבהמה טמאה שאסורה באכילה. אם עכשיו תשחוט אותה, גמל, תשחוט אותו, זה לא יעבור, הוא יישאר תמה. אז ההיגיון אומר שבאותו משקל יהיה בטריפה, כיוון שהשחיטה לא מתירה באכילה, אז זה גם לא מוציא מדי טומאה. אומר רש"י במקום בשורה השלישית מהצרות, ומי אומר באמת שבבהמה טמאה שחיטה לא מטהרת? אולי באמת שחיטה מטהרת? מביא רש"י את התורת כהנים. אומר רש"י, ומת מאין שחיטה מתארתה מלהתעמד, החיתניה בתורת כהנים, לכל הבהמה אשר היא מפרסת פרסה, כל הנוגע בהם יטמא להביא בהמה טמאה שלא תתארנה שחיטתה כל. ולמה אני צריך פסוק? ועל הדין הוא, השרץ אסור באכילה, ובהמה טמאה אסורה באכילה. מה שרץ אין שחיטתו מתארתו, דכתיב בו וטמאים הם לכם? אז בהמה טמאה לא תתארנה שחיטתה, אז למה צריך פסוק? שואל התורת כהנים, או כלך לדרך זו. אבל יש לי אפשרות גם ללמוד אחרת. ולמה? בהמה טמאה אסורה באכילה וטריפה אסורה באכילה. מה טריפה שחיטה מטהרתה, אף בהמה טמאה כן תטהר אותה שחיטתה. ולכן נזקקתי לפסוק תלמוד לומר הנוגע בהם להביא בהמה טמאה שלא תטהרנה שחיטתה. אבל אחרי שאני כבר יודע שבהמה טמאה לא מתארת אותה שחיטתה, אז אולי זה נכון גם לגבי טריפה. עונה המשנה, לא, אם אמרת בבהמה טמאה שלא הייתה לה שעת הכושר, תאמר בטריפה שהייתה לה שעת הכושר. אומרת המשנה, זה לא דומה. בבהמה טמאה מעולם לא היה אפשרות להתיר אותה באכילה, לא היה לה שעת הכושר, מעולם שחיטה לא יכל לתת בה אפשרות לאכילה. לכן גם אם אתה שוחט זה לא מתאר, אבל בטריפה שקודם שהיא נטרפה הרי השחיטה מתירה אותה באכילה, אז גם אחר שהיא נטרפה הועילה השחיטה לתאר אותה מדי טומאת נבלה. ומיד אומרת המשנה, תול לך מה שהבאת, תחזיר מהר את הסברה שלך. ולמה? הרי שנולדה טריפה מן הבטן, מניין? אתה יוצא מתוך הנחה שיש פה טריפה כזאת שהיא נולדה כשהיא ראויה לאכילה, והיא נטרפה, ואז אתה אומר, הייתה לה שעת הכושר לפני שהיא נטרפה, ואם היא נולדה טריפה? נולדה טריפה. אז הרי אתה בא ואתה אומר שבכזה מקרה שחיטה לא הייתה מטהרת, אז היה צריך להיות שחיטה לא הייתה מתירה באכילה, אז אולי גם השחיטה לא מטהרת. עונה המשנה, לא, אם אמרת בבהמת מאה שכן אין במינה שחיטה, תאמר בטרפה שיש במינה שחיטה. במקמה דיברנו שם שור. נכון שבמצב הקיים בהמה שנולדה טריפה לא היה לה שעת הכושר, אבל במונח טריפה היה שעת הכושר, כי יש בהמה טריפה שלפני שהיא נטרפה שחיטה הייתה מועילה להתיר אותה באכילה. אז לכן באנו ואמרנו שעכשיו גם שזה לא מתיר באכילה, לכל הפחות זה מועיל להוציא אותה מטומאת נבלה. אבל בהמה טמאה שמעולם לא היה אופציה לאכילה, אז השחיטה היא לא כדבר הקיים בה, אז היא גם לא מתירה, לא עתיר אותה מבחינת תומה. מסיים את המשנה לאור זה, בן שמונה חי, אם יש פה בהמה חיה, שהולידה עובר חי, אבל לא לסוף תשעה ירחים, אלא בן שמונה, אחרי שמונה חודשים. אין שחיטתו מטהרתו, לפי שאין במינו שחיטה, פה באמת שחיטה לא תטהר אותו. כי הוא נפל, ובנפל הוא לא בכלל בקר וצון, כפי שרש"י מזכיר ועוד יבואר. מתי אני אומר במינה בדבר ששייך בו בקר וצון, כמו שאמרנו קודם, שיש מושג של טריפה שהיא נולדה בריאה ונטרפה, זה נקרא יש ממינה, בקר וצון, שם בקר, שם צון. הנפל הוא לא בקר, אז מעולם הוא לא היה ראוי לשחיטה, ממילא לא שייך בו טהרה. באה עכשיו הגמרא ומבררת את תחילת הדברים. יש לנו פה דין ודברים במשנה, והמשנה מדברת על מקרה שהיה פה אותה בהמה מעוברת, והוולד הוציא את ידו, רגלו, לא משנה, איבר מחוץ למעי אמו, ועכשיו הוא הלך ושחט את האם, ולאחר שהוא שחט את האם הוא חתך את אותו איבר, ועליבא דכולא עלמא זה מטמא. השאלה רק מה מטמא, מטמא כמו נבלה או מטמא כמו טריפה? בא רב מאיר ואומר זה כמו נבלה, מגע נבלה, שמיים וארץ, מגע נבלה. באים חכמים ואומרים זה מגע טריפה, טריפה בעיקרון זה לא דבר טמא. אחרי זה אמרנו שהגמרא תגיד שזה דרבנן, נבלה זה דבר שמטמא מדאורייתא והנוגע בנבלתה. אז יש מחלוקת, אבל כולם מסכימים שהיה פה מגע. שואלת הגמרא, מאי, למה אתה קורא לזה מגע? טומאת בית הפטרים היא, וטומאת בית הפטרים לא מטמאה. הבאנו אתמול הגמרא בנידה מבית קיימלן לחכמים שטומאת בית הפטרים, דבר שנמצא במקום בית המסתור, אמרנו כמו אדם שיחזיק תומה תחת בית השכי שזה מקום המסתור, לא מתמא, לא מתמא תומת מגע, מתמא מסע אבל לא מתמא מגע. כאן מה קרה, מה המקרה? יש כאן עובר שהוציא את ידו, זאת אומרת שהיד מחוברת לעובר, אז איפה נוצר המגע? בחיבור. החיבור הוא דבר פנימי, זאת אומרת שזה תומת בית הסתרים.
איפה הוא חבר?
זה לא משנה, אבל מה מטמא? יש את העובר, יש את היד, שהיד הזאת היא מחוברת לגוף שנמצא בפנים, אז אתה אומר שהיד הזאת שיש עליה דין של תומה, היא בחיבור שלה הפנימי בינה לבין העובר, לא בתוך המעיים, לא זה הרעיון, לא בגלל שזה תומה בלועה, אלא מקום התומה, מה החיבור? החיבור מחופה, זה נמצא בפנים, ובכל זאת אתה בא ואתה אומר שזה מטמא. איך זה מטמא? עליבא דכולא עלמא, שואלת הגמרא. נרת הגמרא, נאלץ לבוא ולומר לימא רב מאיר לטעמי, נצטרך לבוא ולומר שהמשנה שלנו זה דעת רבי מאיר, שרב מאיר לשיטתו סובר שטומאת בית הפטרים כן מטמא. המקור, דתנן שלושה על שלושה שנחלק טהור מן המדרס, אבל תמה מגה מדרס דברי רבי מאיר ורב מאיר שסובר שיש תומת בית הסתרים. אנחנו יודעים, דובר כמה פעמים, כלי זה דבר שמקבל תומה. ברגע שהוא לא כלי, הוא לא מקבל תומה. אז אם למשל יש לי כלי והוא תמה, ועשיתי עכשיו חור בכלי, נידון במשנה מה גודל החור, אבל ביטלתי ממנו שם כלי, לקחתי תנור תמה, ניפצתי, חילקתי אותו, כרגע הוא לא תנור, בטל ממנו שם תומה, כי הכלי מקבל תומה. ניתקת, אין פה כלי. לגבי תומת מדרס, מדרס זו תומה חמורה שחידשה תורה, מדרס עזב, זבה, נידה. מדרס פרושו של דבר שכל המצאות, גם אם יהיה פה כמה מצאות, שעליהם דרס עזב, אז עד למטה זה תמה, והכל זה בתומה החמורה של עזב, דהיינו אב התומה. זה תומת מדרס. זאת אומרת, אם הוא יושב על מושב, גם אם על המושב יש כמה קריות, הכל תמה בתומה החמורה של אב התומה. זה נקרא תומת מדרס. מה השיעור המינימלי שאני יכול לקרוא לו שם של דבר שראוי למדרס? שלושה על שלושה טפחים. למה? כי אם עכשיו הוא ירצה לשבת על המושב, והמושב הזה מלוכלך, אז אם יש לו חתיכת בגד שהוא שלושה על שלושה טפחים, הוא יכול לפרוס את הבגד ולשבת עליו. לכן המינימום זה שלושה על שלושה. פחות משלושה על שלושה טפחים, אין לזה שם בגד לעניין מדרס עזב. לגבי סתם בגד בנגיעה, נגיעה זה ג' על ג' אצבעות, זה מה שרציתי. לא שלושה על שלושה טפחים, אלא שלוש על שלוש אצבעות. ולמה? כי שלוש על שלוש אצבעות, אצבעות זה לא ככה, אצבעות זה ככה. ג' על ג' אצבעות זה ראוי לכלי. אם עכשיו יש לי חור בבגד, אז אני יכול לבוא ולהניח את זה, לעשות כלי בבגד, אז הוא דבר חשוב, הוא דבר חשוב, יש לו שם בגד. בא לאור זה רב מאיר ואומר במשנה, מה קורה באופן? אמר רב מאיר, דתנן, שלושה על שלושה. יש לי פה בגד שהוא שלושה על שלושה טפחים, שעכשיו היה זה ישיבה של אותו זב, דהיינו מדרף הזב, אב התומה, שנחלק, שעכשיו זה נחתך וכבר אין פה שלושה על שלושה טפחים, טהור מן המדרף, אז בטל ממנו שם בגד לעניין מדרף הזב, הוא כבר לא אב התומה. אבל תמה מגה מדרס, אבל זה נשאר ראשון לתומה. כאילו אותו מדרס נגע בו, איפה הוא נגע בו? כי הבגד נגע אחד בתוך השני. אבל הרי הבגד שנוגע אחד בתוך השני זה בית הסתרים. הנה אתה רואה שרב מאיר סובר שתומת בית הסתרים זה כן דבר המתמה. הבגד. מה נוגע?
זה הקריות, אחד
אנשים. מגע מגולה, הכוונה היא דבר עומד על דבר, זה נקרא נגיעה. ברגע שזה דבר אחד, אז המגע הפנימי שלו זה נקרא נגיעה, וזה נקרא בית הסתרים. וכיוון שזה בית הסתרים, הנה דעת רב מאיר. ולכן ממשיכה הגמרא, אבל הברייתא רבי יוסי, ותניא אמר רבי יוסי, וכי באיזה מדרס נגע זה? אומר רבי יוסי, מה פתאום אתה יכול לתת לו תומת מדרס? במה הוא נגע? הרי תומת מדרס אינה מתמה בבית הסתרים, ולכן אלא שאם נגע בו זב שיתמה מגע זב. אומר רבי יוסי, המקרה היה שדרס עליו הזב, ובנוסף הוא גם נגע, למשל הוא הלך יחף, אז הוא גם דרס וגם היה מגע בין גופו לבין הדבר. אז בעצם עכשיו הבגד הזה יש פה שני דברים, יש פה מצד אחד אב התומה של מדרס הזב, ויש לו גם את אותו ראשון לתומה של המגע של הזב. ואז אנחנו באים ואומרים שברגע שנחלק הבגד הוא לא שלושה על שלושה, פרח ממנו החלק של המדרף ונשאר בו החלק של המגע שזה ג' על ג' אצבעות. בכל אופן, זה דעת רב מאיר, רבי יוסי אכן סבור אין תומת בית הסתרים. אומרת על זה הגמרא, לאו איתמר עלה אמר אולה לא שנו אלא שלושה על שלושה שנחלק, אבל שלוש על שלוש הבאות מבגד גדול בשעת פרישתן מאביהן מקבלות תומה מאביהם, הנמי בשעת פרישתן מעבר מקבל תומה מהעבר. אנחנו בעצם מה אמרנו? שלכאורה המשנה שלנו זה רק עליבא דרב מאיר, כי יש פה תומת בית הסתרים, ורק עליבא דרב מאיר תומת בית הסתרים מתמה. אומרת הגמרא, אפשר לקיים את המשנה גם עליבא דרב יוסי, כי הרי על הברייתא הזאת בא אולה ונתן פשט. אומר אולה, מתי אני אומר שלא שייך שיהיה פה גם מגע וגם מדרף? באופן הזה שהיה בגד של שלושה ונחתך הבגד עצמו. אבל מה יקרה אם היה פה בגד גדול והבגד הגדול הזה תמה מדרף, סדין, ומתוך הסדין הזה עכשיו נוצר קרע של גימל על גימל אצבעות? בזמן שאני חותך, מוציא את הגימל על גימל מתוך הסדין הגדול, אז יש מגע בין הגימל על גימל כשאני חותך עם המדרף הגדול. אז עכשיו יש פה מגע במגולה, לא בלבין ולבין תפתרים. אותו דבר אצלנו, כשאני חותך את האיבר מתוך העובר, בזמן שאני חותך יש מגע בין החתיכה הנחתכת לבין העובר, לכן הוא תמה. אז אפשר לקיים את המשנה גם עליבא דרבי יוסי, ולא מדובר פה בתומת בית הסתרים, אלא בזמן שהוא חותך זה נוגע והנגיעה היא עושה את התומה. הרעיון הוא כזה, בשלושה על שלושה טפחים כשאני חותך בטל מזה כבר מדרף, אז במה הוא נוגע? בדבר שהוא לא אהב התומה, אין לו ממה לקבל תומה. בבגד גדול, כשאני מוציא ממנו את הגימל על גימל אצבעות, הוא נשאר תמי תומת מדרף. ואז התמי תומת מדרף נוגע בגימל על גימל. והגמרה ואומרת, רבינה אמר, יש לי דרך אחרת ליישב את הדברים.
אבל העובר נמצא בתוך הבהמה, למה הוא לא מת הסתרים? העובר שבתוך הבהמה. כשאת חותך מגימל על גימל, אז כל הצדים הוא בחוץ. אבל פה העובר הוא בפנים.
מי אמר לך שהעובר בפנים? א',
חתכת
היד
וכל העובר בפנים, לא?
א', מי אמר שהעובר בפנים?
אבל
זה המקרה. לא, לאו דווקא. דבר נוסף, מה זה נוגע? מה זה נוגע שעובר בפנים? את מה הוא חותך?
שזה לא תומת בית הסתרים.
הוא חותך בפנים או בחוץ?
מה? הוא חותך אותו
בחוץ. זאת אומרת שעכשיו כשהוא חותך, אז יש נגיעה של דבר מגולה, את החלק הנחתך בעובר שנמצא בפנים, בבשר שלפנינו, אבל זה שחוט.
לא
ש... דבר שחוט. יש נגיעה של תומה בבשר, מה הדין?
כל הבשר נמצא בבית הבשרים.
לא הבנתי.
הבשר לא בבית הבשרים?
יש פה עכשיו חתיכת בשר, נוגע בשרף. הבשר תמה, אבל כל הבשר בפנים הוא נסתר. זה לא עובד ככה. תומה מספיק נגיעה בנקודה אחת, ונתמה את הכל, אותו דבר. רבינה אמר, בגד לב לחתיכה קאי, עובר לחתיכה קאי, וכל העומד לחתוך כחתוך דמי. בא רבינה ואומר, למה המשנה יכולה להתקיים גם לפי רבי יוסי? ולמה אין פה חיסרון של בית הסתרים? כי יש הבדל מהותי בין מה שרבי יוסי אמר במשנה לגבי בגד לבין הדין שלנו לגבי עובר. בבגד, בגד לא עומד לחתוך. יש לי בגד שלושה על שלושה, מה פתאום לחתוך אותו? ממילא כל זמן שזה מחובר וזה לא עומד להיחתך, זה תומת בית הסתרים. אומר רבי יוסי, זה לא מתמה. כאן הרי אני מוכרח לחתוך את האיבר מהעובר. העובר מותר לאכילה מכוח שחיטת האם, האיבר אסור באכילה. אז האיבר הזה עומד להיחתך, וכל דבר שעומד להיחתך עכשיו כשזה מחובר, זה כבר נחשב כמו חתוך. אז זה לא נקרא תומת בית הסתרים, זה נחשב מקום המגולה. ומכיוון שזה נחשב מקום המגולה, עכשיו כשזה מחובר, אני דן אותו כדבר גלוי, ולכן זה נוגע, זה בזה. אז כמו כל נגיעה של תומה, זה מטמא את הבשר. וזה אומר את הגמרא, כמן, ומי באמת אומר שיש מושג כזה שנקרא כל העומד להיחתך כחתוך? כרבי מאיר. דתנן, כל ידות הכלים שהן ארוכות ועתיד לקוצצן, מטביל עד מקום מידה, דברי רבי מאיר. אומר אבר, יש לי עכשיו לבוא ולהטביל מחוות. למחוות הזאת יש ידית ארוכה, אני לא צריך כזה אורך של ידית. התוכנית שלי לחתוך חצי, הכניס את זה למקווה עד חצי הידית. הדין שאלתה לו תבילה. היה אבל חלק מהכלי נשאר בחוץ. כיוון שבתוכנית שלי לחתוך את הדבר, אז כל העומד להיחתך, אני כבר עכשיו רואה זה כחתוך. אז כל הכלי היה במקווה. והחכמים אומרים, עד שידביל את כולו. באים חכמים ואומרים, צריך להדביל את כל הכלי, כי אני לא אומר כל העומד להיחתך כחתוך. אם ככה, אז שוב, לפי תירוצו של רבינה, חייבים לקיים את זה דווקא ליבא דרבנן ולא כחכמים. אומרת הגמרא, אפילו תימא רבנן. ולמה? בכלי שזה דבר קשה, שם כל העומד להיחתך אומרים, לאו כחתוך דמי. אבל אצלנו זה אוכל. חיבורי אוכלים כמאן דמנפרד דמי. אוכל זה נקרא הדבר הנפרד, זה נחשב כחתוך, ונגיע בעדדה, אז יש פה מגע, יש פה מגע, זה דבר מגולה, זה לא בית הפתרים, ולכן זה מתמה. ולכן מיד אומרת הגמרא, בישלמה לאולה, היינו דקטני במשנה חתכה, אלא לרבינה מהי חתכה. אומרת הגמרא, עכשיו תבוא להסביר לי את המשנה. המשנה בא ואומרת, מה היה פה? שחט את אמו, ואחר כך חתכה. אב, הבשר מגע נבלה. לפי מה שאולה בייר, אני מבין היטב למה חתכה. אם הוא לא היה חותך, זה לא היה מגע נבלה. זה תומת בית הפתרים. רק בגלל שהוא חתך, אז בזמן שהוא חותך ונוגע בעובר, וממילא יש פה מגע בבשר, זה נהפך להיות דבר תמי. אבל לפי רבינה, רבינה בא ואומר שכל העומד להיחתך כחתוך, גם אם לא היית חותך אותו, זה תמי מגע נבלה. כי אני דן אותו כחתוך, כי כל העומד לחתך כחתוך דמי. אז למה המשנה צריכה להגיד וחתכה? אומרת הגמרא, אתה צודק. איידת, תנא רישא, חתכה, תנא נמי סיפא, חתכה. הרי ברישא מדובר בהמה המקשה לילד והוציאו בר את ידו וחתכה, ואחר כך שחט את אמו כדי לומר לנו שמעולם זה לא קיבל טומאה, ואני חייב את המקרה וחתכה. אז גם בסיפא אני משתמש באותו מטבע לשון, אבל לליבא דאמת לפי רבינה, גם בלי לחתוך, כל העומד לחתך כחתוך, זה נקרא טומאה גלויה, לא בית הפתרים, ולכן זה מטמא גם כשזה מחובר.
מה שונה הזה של היד מבחינת הקושי של היד של
הגדרות תלמודיות. הגדרה תלמודית. זה לא עניין קשה וחזק. יש קשה ויש אוכל. כלי זה דבר קשה, אוכל זה דבר אחר. ממשיכה הגמרא ואומרת, זה הגדרה שרש"י אומר למעלה בשורה השלישית, חיבורי אוכלים שהם רכים אינו חשוב חיבור, וכמן דמפריט דם, וזה נחשב מופרש, ודאמרינן באלמה, כמו הגמרא בפסחים, לרבינה חיבורי אוכלים כמן דמפריט דם הוא מאח הנפקא, זה המקור. הגדרה תלמודית. הגדרה תלמודית. ממשיכה הגמרא ואומרת, מה שלמדנו במשנה, וחכמים אומרים מגע טריפה שחוטה. טריפה? שחוטה? מי מתניה? מה זה מגע טריפה? הרי ברגע שאתה שוחט את הטריפה, זה לא דבר תמה, זה הרי מציל אותו מדי תומה. עולה הגמרא, אין כדי אבוה דשמואל, ואמר אבוה דשמואל, טריפה ששחטה, מתמה ומוקדשים, יש גזירה מדרבנן, שבקודשים טריפה מתמה. אז לעניין זה, זה נקרא מגע טריפה, שאם עכשיו האיבר הזה ייגע בבשר של קודשים, אז זה מתמה אותו מדרבנן. ועכשיו הגמרא חוזרת למסע ומתן שהיה במשנה בין חכמים לרב מאיר. הרי החכמים אומרים לרב מאיר, מה מצינו בטריפה ששחיטתה מתארתה? אף שחיטת בהמה תתאר את האיבר, ולכן זה לא מגע נבלה, אלא מגע טריפה. עונה להם רב מאיר, לא, אם תיארה שחיטת טריפה אותה, כי זה דבר שבגופה. אבל מה פתאום שזה יתאר את האיבר, שזה לא דבר שבגופה? אומרת הגמרא, תניה, בברייתא למדנו את המסע ומתן. אמר להם רבי מאיר, וכי מי מטהרו לאיבר ומדי נבלה? לשיטתכם. אתם אומרים שזה נקרא מגע טריפה. למה זה לא מגע נבלה? מי טיהר את האיבר הזה? אלא מה? שחיטת אמו. אם ככה, תתירנו באכילה. אז אם אתה אומר שהשחיטה מועילה לאיבר, אז למה שזה לא יהיה מותר באכילה כמו העובר עצמו? אמרו לו, הרבה מצלת על שאינו גופה יותר מגופה. וענו לו חכמים, כבר מצאנו שהשחיטה מועילה לדבר שאינו גופה יותר מאשר לגופה, שהרי שנינו במשנה לאל חותך מן העובר שבמאה, אז אותם חלקים החתוכים מותר באכילה, מן התחול ומן הכליות של הבהמה עצמה, על אף שזה נשאר בתוך הבהמה, השחיטה לא מתירה, אסור באכילה. אז הנה אתה רואה שלבוא ולשחוט חלקים בעובר זה מועיל. שואלת הגמרא, מה יקרה אמרי? והשאלה של הגמרא קשה עד למאוד, יש פה שיח חרשים. מה חכמים עונים לרב מאיר? מה רב מאיר טוען, מה חכמים עונים? רב מאיר בא וטוען טענה פשוטה. אומר רב מאיר, אם אתם סבורים שהאיבר הזה אין עליו דין תומה, ולמה? כי השחיטה הועילה, אז למה שזה לא יתיר אותו גם באכילה? מה הם עונים לו? כי באמת השחיטה זה דבר שמאוד מועיל, וזה מועיל בעובר יותר מאשר באימא. נו, וזה בדיוק מה ששאלתי אתכם. הרי זה היה הטענה של רב מאיר, שמכיוון שמועילה השחיטה בהם, אף שזה גם יהיה מותר באכילה לשיטתכם. עונה הגמרא, אמר רב ואמר אל הקידי, שם של חכם, חיסור המחסרה ואחי קטן. אמר להם רב מאיר, וכי מי תיארו לאיבר זה מדי נבלה? מה גרם פה לאיבר הזה לשיטתכם שהוא לא מתמא כנבלה? שחיטת אמו? אם כן, תתירנו באכילה, אז אם השחיטה מועילה, אז למה לא נוכל לאכול את זה? אמרו לו, ופה זה החיסור המחסרה. טריפה תוכיח ששחיטתה מטהרתה מדי נבלה, ואינה מתירתה באכילה. מי אמר ששחיטה צריכה גם להתיר באכילה? הנה, טריפה. הבשר נשאר אסור באכילה, ובכל זאת אין עליו תומה. אז גם האיבר הזה, השחיטה הועילה לו, שאין עליו תומה, אבל להתיר באכילה זה לא מתיר. אמר להם, עונה להם רב מאיר, לא, זה לא דומה. אם תיארה שחיטה טריפה אותה, למה? דבר שהוא גופה, הוא שוחט את הטריפה עצמה. תתאר את האיבר דבר שאינו גופה, אבל מה פתאום שהשחיטה תועיל האיבר שנמצא מחוץ לבהמה, שזה לא חלק ממנה? אמרו לו, ענו לו חכמים, הרבה מצלת על שאינו גופה יותר מגופה, ועל זה התשובה. מה אתה טוען, שזה לא גופה ולכן זה פחות טוב? לא נכון. הרי שרין הוא חותך מן העובר שבמאה מותר באכילה, על אף שזה העובר ולא האם, מן התחול ומן הכליות שלה, אסור באכילה. אז הנה אתה רואה שהשחיטה של האם כן מועילה לדבר אחר. כמו כן מצטט את הגמרא, מצאנו ברייתא באותו מטבע לשון. תניא נמי אחי, אמר להם רב מאיר, זה היה המשא ומתן בין רב מאיר לחכמים. וכי מי תיארו לאיבר זה מדי נבלה? אתם חכמים אומרים שזה מגע טריפה, אני סובר מגע נבלה. ממיין לכם לבוא ולדון אותו עכשיו כמגע של טריפה ולא כמגע של נבלה? מי תיהר אותו מתאומת נבלה? אמרו לו, שחיטת אמו. השחיטה שלהם הרזילה לאיבר שמחוץ להם. אומר להם רב מאיר, אם כן, תתירנו באכילה. אז אם השחיטה מועילה, אז כמו שהעובר נאכל, אז גם האיבר יאכל. אמרו לו, טריפה תוכיח, זה לא בהכרח. יש מצב שמתהר מתומה ולא מתיר באכילה. והראיה, טריפה תוכיח, ששחיטתה מתהרתה מדי נבלה, ואינה מתירתה באכילה. אז הנה אתה רואה שזה לא בהכרח שדבר שמציל מתומה, הוא גם מתיר באכילה. אמר להם, לא. אם תיהרה שחיטה טרפה אותה ואת האיבר המדולדל בה, אתה יודע למה זה? דבר שבגופה. הפסקה הזאת תתברר בעזרת השם מחר, נכנס פה מוטיב חדש, לא שמענו עליו. ועל האיבר המדולדל בה, מה זה איבר המדולדל? יש לנו בהמה, ויש איבר מתוך הבהמה שתפוס בבהמה כסערה. איבר שלמעשה הוא כבר מת. הוא אחוז משהו בבהמה, ונקרא איבר המדולדל.
בתוך הבהמה?
בחוץ לבהמה. איבר המדולדל בבהמה. ועל זה אני בא ואני אומר, לפי לשון הברייתא, מחר אני צריך לברר, אבל לפי לשון הברייתא, אומר להם רב מאיר, אם תיהרה שחיטה טרופה, אותה בטרפה, ואת אותו איבר המדולדל בה, כי זה דבר שבגופה, תתאר את העובר שאינו גופה, אבל מה פתאום שזה יבוא ויתאר את אותו איבר שנמצא מחוץ לבהמה שזה לא גופה? אמרו לו, הרבה מצלת על שינה גופה יותר מגופה. והתשובה היא חיובי. יש מצב, על אף שזה לא נמצא בתוך הבהמה, דהיינו זה לא חלק ממנה, השחיטה של האם מועילה לדבר שלא מחובר בה עוד יותר ממה שדבר שמחובר בה. והראיה, יותר מחד, דבר שאינו גופה, שהרי שנין הוא חותך מן העובר שבמאה המותר באכילה, אם עכשיו הוא היה נכנס וחותך בזמן שהעובר במאה ומשאיר את האיברים החתוכים בתוך הבהמה ושוחט את האם, אז אותם חתיכות החתוכות מותרים באכילה. מן התחול ומן הכליות, לוקח את האמא עצמה, חותך לה את התחול, חותך לה כליה, שזה לא עושה אותה עכשיו טריפה. ועם כל זה אסור באכילה. התחול, האם תהיה מותרת באכילה, אבל הגוף שלה יהיה אסור באכילה. לכן באים חכמים ואומרים, זה בכלל לא קושייה. יש אפשרות שזה מועיל ומציל על דבר שלא בגופה, אפילו יותר מגופה.
גם אם הוא משאיר את זה במאה, את התחול?
מדובר שהוא משאיר את זה במאה, ובכל זאת זה אסור באכילה. ולכן באים חכמים ואומרים, אנחנו רואים את זה לא כמגע נבלה, אלא כמגע טרפה. למה? כי בעצם השחיטה מוציאה אותה מידי תומת נבלה, ומשאירה את זה בגדר של טריפה.